קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. KZ Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Raveh.
So yeah, that's
you
the
are on the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
there.
בוקר טוב לכם. ברוכים הבאים לסינמסקופ ברדיו הקצה. תוכנית מספר 321. למי ששומע את התוכנית בפעם הראשונה, יש לכם 320 תוכניות להשלים. קודם כל, תיקון טעות מהשבוע שעבר, אמרתי בשבוע שעבר היה פה אבי נשר, שזו תוכנית 319, זו הייתה תוכנית 320, ספרתי לא נכון. והיום תוכנית מספר 321, והתוכנית הראשונה לשנת 2022, 5 בינואר 2022, ג' שבט, תשפ"ב. ותוכנית ראשונה בטיימסלוט החדש של סינמסקופ ברדיו הקצה. מהשבוע, בכל יום רביעי, ב-9 בבוקר. כמו שאני קורא לזה, מופע החימום של גל אפל רויד. יצאים סקוב רד הקצה, עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, מירי לבנת. תודה לאוזן השלישית שממנה אנחנו משדרים. תודה לצוות האתר, תודה לקואמי ותודה לכם. בין אם אתם שומעים את השידור החי, האם אתם שומעים את השידור החי? האם שעת הבוקר עוזרת לכם לשמוע את שידור החי בפקקים, בדרך, באופניים, על ההליכון, ביוגה? האם אתם שומעים את ההקלטה? לא משנה לי, היינו אח. ותודה לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות לשבוע הקרוב, הערב ב9:30, מדבר פרטי, הזוכה בפרס הסרט הטוב ביותר, בפסטיבל הקולנוע הגאה השנה, והטור פרסים מפסטיבלים בינלאומיים אחרים. זוהי דרמת מתח ברזילאית עם שלל טוויסטים והפתעות, וזה גם לציג ברזיל לאוסקרים. שבוע נפתח פסטיבל אקינו, שיציג את מיטב הסרטים העכשוויים תוצרת יפן, כולל מחווה לריוסוקה המגוצ'י, אחד המאסטרים הקולנועיים הגדולים של ימינו. הסרט הפותח של הפסטיבל יוקרן בטרום בחורה, מחר, יום חמישי בשעה 8, הסרט המדובר של המגוצ'י, הנגד של מר יוסוקה. עיבוד לסיפור קצר מת הסופר הרוקי מוראקמי. הסרט עצמו ממש לא קצר, 3 שעות אורכו, אבל שלא ירתיע אתכם, כל מי שראה אותו אומר שהסרט עד כדי כך שלא מרגישים את הזמן, עד כדי כך טוב שלא מרגישים את הזמן עובר. עוד במחווה, גלגל המזלות, שגם הוא של יוסוקה המגוצ'י. עוד סרט מ-2021. אז אם הנגד של מר יוסוקה זכה בפרס התסריט בפסטיבל קאן, אז גלגל המזלות זכה בברלין בפסטיבל דוב הכסף. זו אנתולוגיה עדינה ואלגנטית שמחברת 3 סיפורים סביב הנושא של צירוף מקרים ודמיון. הסרט יוקרן במוצאי שבת ב-8:30. בשישי ב-9:30 מחווה המסורתית של הסינמטק לדויד באוי במלאת 75 שנה להולדתו ו6 שנים למותו. תתקיים הרצאה מוזיקלית שאוויר המעריץ המושבע לאותנה. ועל גלגוליו השונים של בוי בקולנוע ועל הבמה, ואחריה יוקרן סרט הקלט המבוך. והמלצה אחרונה, לא על סרט, כי אם על ידי סדנת כתיבה ייחודית בהנחיית עדי קיסר, המשלבת בין עולמות השירה והקולנוע. הסדנה הפרונטלית בת 7 מפגשים, כל הפרטים באתר הסינמטק, ואכן כל פרטים לכל הסרטים וסרטים נוספים והכרטיסים, הכל זמין ובוחרים באתר של הסינמטק, cinema.co.il. היום בשעה הקרובה אני אזכיר את השם לוסיל בול פעמיים. אז תראו אם אתם מצליחים לספור, אותי אומר את השם לוסיל בול פעמיים. לא כולל הזה שאמרתי עכשיו לוסיל בול פעמיים, אלא בדיבורים על סרטים אחרים חדשים שלו בבתי הקולנוע ובסטרימינג. ואנחנו מתחילים עם זה. Our love is a lie. אחד מלהיטי הרדיו הגדולים של שנות ה-70, ושיר שאם אתם רוצים לעשות סרט שמתרחש בשנות ה-70 אתם חייבים להכניס אותו, קריס נורמן וסוזי קוואטרו, סטמבלינג אין. וזה מאותת לנו שהפסקול שאיתו נבלה את השעה הקרובה בין דיבור לדיבור, בין פסקה לפסקה, הוא הפסקול של הסרט ליקריץ' פיצה של פול תומאס אנדרסון, שהוא תמיד אלוף בעריכה מוזיקלית בסרטים שלו. סרט חדש לפול תומאס אנדרסון, אין זו חגיגה, וזה סרט כיפי, וזה סרט מקסים, אבל אני חייב להגיד משהו לפני זה. כי נדמה לי שמי שלא מכיר את הקריירה ואת הפילמוגרפיה של פול תומאס אנדרסון, לא יודע אם כשהוא יראה את הסרט, או כשהיא תראה את הסרט, ישר ישבו בקסמו ויבינו מה קטע של הסרט ולמה מבקרים מתלהבים ממנו. אני חושב שחלק כן, כי יש בסרט הזה באמת משהו מקסים, ואז הם נורא יופתעו כשהם יראו את הסרטים האחרים של פול תומאס אנדרסון, שהם בטון ובנימה לגמרי אחרים מהסרט הזה. אבל, אז אני, נדמה לי שאני, או כל מי שאוהב במאי מאוד, והבמאי הזה יצר איזשהו סרט שהוא נורא משמעותי עבורו, ואחרי זה הוא עקב אחריו, והולך איתו, ומפענח אותו. אני חושב שהאחריות שלנו כצופים, ושלי כמבקר, אני עושה את זה כמקצוע, אבל אני חושב שזה נכון לכל יוצר שאנחנו אוהבים, שהוא משמעותי עבורנו, יש לנו תפקיד לנסות ולפצח, מה הוא רוצה להגיד לנו, מה הוא באמת אומר לנו, ומה באמת הסרט הזה אומר במכלול של היצירה שלו. ואני חושב שזה אומר שגם אם הסרט הזה הוא קצת מינורי בפילמוגרפיה שלו, אני לא יודע אם הסרט הזה הוא מינורי, אבל הוא באמת שונה מהסרטים האחרים. אז החיות שלנו זה לא רק להגיד, זה סרט פחות טוב של פול תומאס אנדרסון, לא סרט הכי טוב של פול תומאס אנדרסון, לא רק לדרג את זה, אלא לשים אותו בתוך איזשהו סוג של קונטקסט, מה הביא את פול תומאס אנדרסון לסרט הזה. עכשיו, וזה לא אומר לחפש רעיונות שביום הזה, כי לא תמיד במים יודעים להגיד מה הביא אותם לסרט, ואם הם יודעים, לא תמיד הם אומרים את זה ברעיונות. אבל אני חושב שמי עוקב אחרי אומן, יוצר, זה נכון לזה סופרים, זה נכון למוזיקאים, זה נכון, אצלי זה במאים. אז אני מרגיש מחויבות לנסות לפצח איך הסרט הזה משלב. אני זוכר את הרגע שבו התובנה הזאת התנוצצה לי בראש, זה היה עם רוברט אלטמן. רוברט אלטמן, שבמידה הרבה פול תומאס אנדרסון, הוא רצה להיות ממשיך דרכו, ניסה להיות איזשהו סוג של בין טיפוחיו של אלטמן. אז אלטמן הוא מישהו במאי שאני מאוד 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 אוהב, ואני חושב שאני הבנתי אותו לעומק, הבנתי מה הוא עושה, הבנתי מה הוא עושה בקולנוע שלו, אני חושב שהבנתי מה הוא רוצה להגיד. ואני זוכר שבשלהי הקריירה שלו הוא עשה סרטים פחות ופחות טובים, ופחות ופחות חשובים, ויותר ויותר זניחים, אבל היה לי חשוב לנסות למצוא בכל אחד מהם את הרוברט אלטמן, את הגרעין הזה שגרם לו לעשות את הסרט. גם אם הסרט הזה הוא סרט שאני פחות אוהב, וגם אם הסרט הזה הוא סרט שפחות מצליח, הוא סרט שהוא פחות טוב, הוא סרט שלא יזכרו אותו בפילמוגרפיה, אבל היה לי חשוב, הרגשתי שזאת אחריות שלי בתור מי שראה את כל הסרטים שלו, או את רוב הסרטים שלו, ומבין אותו ואוהב אותו, לנמק אותו. לנמק אותו לי ולנמק אותו לקהל. ואני חושב שמאז יש לא מעט יוצרים כאלה. ספילברג, אני חושב שהוא הכי משמעותי מבחינתי, וודי אלן הוא עוד מישהו כזה שהולך ומאתגר אותנו מפעם לפעם להמשיך לחפש את הוודי אלניות בסרטים שלו, ולהמשיך להגן לפחות על הקולנוע שלו. אבי נשר בקולנוע הישראלי, עוד יוסף סידר ושם מזרחי, אנשים שאני ממש עוקב אחריהם באופן אישי, ופול תומאס אנדרסון, שאני מרגיש שהוא נורא יקר לי, הבמאי הזה. אני חושב שמאז שראיתי את מגנוליה, הרגשתי חיבור עם הקולנוע שלו, עם האמירה שלו, עם הנוכחות שלו, וזה הלך והתחזק אחר כך במוקי אהבה, שהוא שונה לגמרי. ומשם לסרט הסרט, לא את כל הסרטים של פול תומאס אנדרסון אני אוהב, לא את כולם אני אוהב באותה מידה, לא כולם חשובים בעיניי, והוא באמת יוצר שככה מתפתח, אבל נורא נורא חשוב לי להסביר אותו לי ולעולם. אז אני אנסה לעשות את זה ברגעים הקרובים האלה עם ליקריץ פיצה, הסרט החדש שלו, שעל פניו הוא נורא ברור, זה סרט שיש בו משהו נוסטלגי לשנות ה-70, ולאזור הזה שבו הוא גדל, הוואלי, סן פרננדו וואלי, הסרט מתרחש באנסינו, פול תומאס אנדרסון גדל וחי עד היום, לא רחוק משם, עדיין בוואלי, וכמעט כל הסרטים, לפחות הסרטים הבולטים בפילמוגרפיה שלו, מתרחשים בוואלי. הוואלי הזה שמשקיף על לוס אנג'לס, שמשקיף על הוליווד ועל ההוליווד הילס, אבל נמצא מספיק רחוק מהם בשביל להפוך למקום, ואני חושב שזה אחד הדברים הכי בולטים שיש בסרט הזה, מקום של has-beens ו-wannabes. זה המהות של הדבר הזה. כלומר, אנשים שעוד רגע יצליחו ואז הם יעברו להוליווד, או שהם הצליחו וכבר לא, ואז הם עוזבים את הוליווד ועוברים לבתים קצת יותר זולים בוולי. ואז בוגי נייטס היה כזה, גם ממש באותן אותם רחובות, כמעט אותם שנים, אבל בוגי נייטס היה סרט שהיה בו אלמנט מסוים של משהו קודר ואכזרי, ואני חושב שבאופן כללי הסרטים של פול תומאס אנדרסון, יש בהם איזשהו אלמנט אכזרי, שהולך ומתרקח עם השנים, אבל הנושא הזה של אכזריות האדם נמצאת בסרטים האלה, ולכן הסרט החדש יוצא דופן, כי הוא נורא עדין, הוא רומנטי, הוא סנטימנטלי, הוא סנטימנטלי לא רק לשכונה, לאזור שבו הוא גדל, או לשנים האלה שבהם הוא גדל, ב-73, הסרט מתרחש ב-73, הוא היה בן 3, אז הוא יליד 1970, אז זה לא ממש על הילדות שלו, אבל מן הסתם, הוא זוכר את שנות ה-70, לסתם ב-78 הוא כבר היה מישהו עם איזושהי סוג של תודעה תרבותית ופוסטרים על הקיר ותחנות רדיו אהובות. אז זו התקופה הזאת שהוא מכיר. תכף ננסה לנמק למה 1973 מכל השנים בשנות ה-70. ושוב, כל זה השערות שלי. הלכתי, שמעתי רעיונות איתו, הוא לא מדבר על זה, אבל אני חושב שהבנתי שם משהו. תכף נדבר על זה. אז יש משהו סנטימנטלי, ואני חושב שהוא הפך את זה גם לסרט משפחתי. הסרט הזה עמוס לא רק באנשים שהוא עבד איתם, אלא בבני משפחה של אנשים שהוא עבד איתם. הסרט הזה המון, מלא בהמון בנים של ובנות של, ואחים של, כולל הבנות שלו, שמשתתפות בסרט. אז אני חושב שיש פה איזשהו מין רגע כזה, שפול תומאס אנדרסון הוא באלמנט הכי מחבק שלו. הוא צילם את הסרט בדיוק לפני שנה, בקיץ שעבר, בתוך כל הקורונה והסגרים, אז אולי יש פה גם עניין כזה של לעבוד עם קפסולות, עם אנשים שבאמת קרובים אליו, או קרובים לקרובים אליו, כן, כמו שאומרים בפייסבוק, חברים של חברים, שזה לשמור את זה יחסית קרוב, ולא לעבוד עם אנשים מאוד, מאוד רחוקים, אבל זה יצר סרט שהוא... אני ממש מרגיש שהסרט הזה הוא מין סוג של group hug, איזשהו סוג של חיבוק קבוצתי של פול תומאס אנדרסון לאנשים שהוא מרגיש שהוא חייב להם משהו מהקריירה שלו. זה מתחיל מההורים שלו, בייחוד אבא שלו, והקולנוענים שהוא גדל עליהם, והאנשים שהוא גדל עליהם, והאנשים שהוא עובד איתם. וזה מקסים, זה באמת הסרט הכי... מענג שפול תומאס אנדרסון עושה, כי הוא סרט שאני לא הרגשתי בו קוצים, לא הרגשתי בו סכינים, גם בסרטים האלגנטיים שלו, נגיד הסרט הקודם שלו, חוטים נסתרים, הוא סרט עדין, ג'נטלמני, אבל נורא דוקרני, סרט הזה ממש דוקר, ואוחר, ומרעיל, אז והסרט החדש, מקסים. אני אמרתי אני חושב שהפילמוגרפיה של פול תומאס אנדרסון, הכותרת שלה זה ייגמר בדם. זה שם של סרט שלו, אבל אני חושב שכמעט כל הסרטים שלו אפשר לקרוא להם זה ייגמר בדם. גם אם אין שם דם באופן ליטרלי, הסרטים שלו לרוב לא נגמרים בצורה שמחה ואופטימית. והסרט הזה, אפשר לקרוא לו זה ייגמר בנשיקה. השאלה אם זה יפתח פרק חדש בפילמוגרפיה שלו, שזה מין איזשהו סוג של אנקדוטה או דיברטימנטו, איזשהו סוג של משהו שהוא עשה באופן רגעי, ככה לטשטש את הטעמים המרירים שהיו בסרטים הקודמים שלו, האם זה באמת דף חדש או שזה רגע... זה. יש משהו בסרט גם שמזכיר, הרבה מדברים על איזשהו סוג של קשר בין פול תומאס אנדרסון וקוונטין טרנטינו, הם התחילו כמעט ביחד, טרנטינו היה מין אח גדול של, של, של פול תומאס אנדרסון בתחילת דרכו, ועכשיו שניהם עובדים או חיים עם אנשים דוברי עברית, שזה מטריף, כלומר באופן תיאורטי, את השעה הזאת, יש מספיק אנשים בסביבתו של פול תומאס אנדרסון, שיוכלו לתרגם לו את מה שאני אומר, שזה... מפוצץ מוח. אז הייתה איזושהי קרבה באנרגיה, בליביד, או אולי אפילו בסמים, אני מניח, בשנות ה-90, שהיו משותפים באנרגטיות שלהם, באכזריות, באלימות, שהם מתעסקים בעובדה שהם שניהם עוסקים בעולם שהוא תמיד מטה-קולנועי, הם עושים קולנוע שכל הזמן מתעסק בקולנוע, כלומר שהדבר שהכי חשוב להם בחיים זה קולנוע יותר מהחיים עצמם, ולכן הסרטים שלהם הם סרטים על קולנוע. אז בשנות ה-90, לפחות שפול תומס אנדרסון פרץ, הוא נחשב למין סוג של וואנאבי של קוונטין טרנטינו, שפרץ לפניו והצליח יותר ממנו. שזה גם משהו שקראתי שהוא לא בא, לא בטוב. והסרט הזה שוב מחזיר את הדמיון ביניהם, כי אפשר לקרוא לו היו זמנים בסן פרננדו ואלי, כי יש בו משהו גם במבנה שלו, וגם בטיפוסים שהוא עוסק בהם, שקצת מזכיר את היו זמנים בהוליווד, בעולם שהוא עושה name dropping לאנשים אמיתיים, חלקם באמת מופיעים בשמם, חלקם מופיעים בשם שהוא דומה לשם שלהם, ואנחנו אמורים מאוד בקלות לזהות מי זה מי בסיפורים האלה, והדמויות עצמם הם דמויות, הדמויות הראשיות הם דמויות מומצאות, אבל סביבם הסיטואציות הם סיטואציות אמיתיות שקרו באמת באותה תקופה שבה הסרט מתרחש. אז טרנטינו עשה את זה ב-1969 בהוליווד, שאנשים שבאמת עכשיו כוכבם זורח והם חיים בבתים היקרים, על הגבעות, ופול תומס אנדרסון עושה סרט בוולי, של אנשים שאני חושב שזה הכותרת שלהם, has-beens ו-wannabes, אלה אנשים שבהם בסרט מתעסק, אנשים שרוצים להיות מישהו, או אנשים שהיו מישהו, מי שהם, והם עכשיו בשלב הירידה שלהם מההצלחה. סרט יש לו סצנה בגבעות, והיא נפלאה, בגבעות של הוליווד. עלילת הסרט היא על נער צעיר בשם גרי ולנטיין, שזה נשמע כמו שם של רוקר, כן, גרי גליטר, רוקר, גלם רוקר משנות ה-70. שחקן ילד שמגלה שהוא כבר לא יכול להיות שחקן ילד, כי הוא צמח, הוא הולך לאודישן, יש סצנה שבה הוא הולך לאודישן, והוא פשוט גדול פי שתיים מכל שאר אנשים שנמצאים לידו, כל הילדים לידו, ואנחנו רואים שהבגדים שנותנים לו למדוד הם קטנים עליו, והוא פשוט לא מתאים יותר לדבר הזה, והוא צריך למצוא עכשיו בעצם קריירה חדשה בגיל 15, כדי להמשיך את זה שיש לו עדיין פרסום, ועדיין מכירים את שמו, ועדיין יש לו מינף את זה לחברת יחסי ציבור, אז הוא מחפש את הדרכים שלו להמשיך להתפרנס מזה, והוא כל פעם מוצא איזשהו עסק חדש לעשות, והוא בן 15, עדיין בתיכון, ומולו אלנה, שהיא בעצם אלונה, אם מקשיבים טוב לסרט, אלונה, אבל היא כותבת את שמה אלנה, וכך כל האמריקאים מבטאים את שמה, אלנה. שהיא בת 25, לפעמים היא קוראת, אומרת שהיא בת 28, אבל לפעמים היא אומרת שהיא בת 25, גדולה ממנו, וממש בסצנה הראשונה של הסרט, סצנה נפלאה, שמורכבת משני שוטים, שוט אחד ארוך לכיוון אחד, ושוט אחד ארוך לכיוון השני, הוא מתאהב בה, אין לסבר, פשוט ככה, פשוט בשמיים הוא מתאהב בה, ומאותו רגע ועד סוף הסרט, שעתיים ועשר דקות אחר כך, הוא לא מפסיק לרדוף אחריה ולחזר אחריה. ומין איזשהו סוג של משיכת חבל בין השניים. נורא רומנטית, וזה שהיא אומרת לו, אני גדולה ממך בעשר שנים, אנחנו לא יכולים להיות חברים, זה לא חוקי, אבל גם היא רוצה להיות קרובה לאיש הזה שהוא כל כך אנרגטי וכל כך קריזמטי ויש לו כל כך הרבה תוכניות ולא אין תוכניות. היא לא יודעת מה היא רוצה לעשות בעתיד. אז איכשהו הטמפרמנטים השונים של שני האנשים האלה גורמים להם להיות צמד טוב. היא חכמה ממנו, יש לה מצפון יותר ממנו, אבל הוא להוט להגשים את החלום האמריקאי שהוא מרגיש שנועד לו. ובתוך זה הם פוגשים דמויות בעולם הזה של פעתי הוליווד ופעתי לוס אנג'לס ב-1973. יש סצנה עם שון פן בתפקיד ג'וק הולדן, שזה אמור להיות וויליאם הולדן, שרק מצטט קטעים מסרטים, הסרטים שלו, The Bridges of Tokori. בסרט, קוראים לסרט קצת אחרת, לסרט הזה, אולי, אולי בגלל ענייני זכויות או משהו כזה, אבל הסרט של, של, ש, ש, וויליאם הולדן עשה עם גרס קלי הוא הגשרים של טוקורי, ובסמוך לזה הוא עושה את הגשר על הנהר קוואי, אז כאילו, אז יש פה הרבה ציטוטים בסרטים, סרטי מלחמה ש, שעשה וויליאם הולדן, אז שון פן מגלם אותו. ברדלי קופר מגלם את ג'ון פיטרס, הוא מופיע בשמו, הוא עדיין בחיים, אז פול תומאס אנדרסון ביקש את רשותו וקיבל את רשותו להשתמש בשמו. שזה בכלל מדהים, ג'ון פיטרס ספר שנהיה מפיק, לימים הוא נהיה מפיק מאוד מאוד גדול, הוא מפיק, מפיק את, את, את בטמן של, של טים ברטון, ובאותה תקופה הוא היה טיפוס פתטי של ספר שרוצה להיות מפיק, והיה בן זוג של ברברה סטרייסנד, והפיק לה את כוכב נולד, ולכן זה משעשע שברדלי קופר, שביים את הרימייק לכוכב נולד, מגלם את ג'ון פיטרס, שהפיק את, הסרט, את הגרסה הקודמת לסרט של שברדלי קופר בעצמו ביים. הכל מין דברים כאלה שכל ליהוק צריך לשאול, רגע, למה דווקא הוא מגלם אותו, ולמה זה, הכל פה, יש פה המון בדיחות פנימיות, וכל חידות הוליוודיות, ואיך איך מישהו מתחבר למישהו. זה הסיפור של ג'ון פיטרס, נהדר, יש עלילת משנה, סרט מאוד אפיזודי, על המרוץ לרשות עיריית לוס אנג'לס של ג'ואל וואקס, הפוליטיקאי הכי צעיר במועצת העיר לוס אנג'לס, שרוצה להיות ראש העיר בבחירות של 1973, ומי שמגלם אותו זה בני ספדיה, הבמאי בני ספדיה, שתכף נזכיר אותו גם. וכל ליהוק הוא מפעים בפני עצמו, ולכן אני חושב שקודם כל צריך להתחיל עם שני השחקנים בתפקידים הראשיים, כי פול תומאס אנדרסון, שעבד עם, עם דניאל דיי-לואיס פעמיים, ועבד עם פיליפ סימור הופמן 3 או 4 פעמים, ובאמת עבד עם, עם השחקנים הכי גדולים, אדם סנדלר, כל מי שהגיע לג'ון סי ריילי, כל מי שהגיע לג'וליאן מור, ברט ריינולדס, כל השחקנים, באמת גלריה עצומה של השחקנים שהוא עבד איתם, בוחר לסרט הזה שני שחקנים אלמונים, שזה בחורתם בקולנוע, עבודת הבחורה שלהם בקולנוע, בוודאי בתפקידים ראשיים. מצד אחד, קופר הופמן, בן, הוא היה בן 16-17 כשהוא צילם את הסרט, מגלם את גרי בן ה-15, הוא הבן של פיליפ סימור הופמן. עכשיו, כדאי לדעת את, את זה כששולחים לסרט, כי כשקולטים את זה, אז וואו, אז יש רגעים ש... רואים בעמידה ובמימיקה ובעבודת בעיניים, כל מיני דברים ששחקנים לא יודעים, בוודאי שחקנים צעירים לא יודעים לכוון, אבל, אבל משהו שהושרה שם איזשהו סוג של מימיקה של אבא שלו שטפטפה לתוך הבן. ואלנה חיים, או אלונה חיים, שוב, אבא שלה קורא לה אלונה, שומעים את זה בסרט בצורה מאוד ברורה. שהיא הצעירה מהאחיות חיים, אסתי, דניאל ואלונה, אלנה, הרכב הפופ-רוק הלוס אנג'לסני, חיים, שפול תומאס אנדרסון מביים להם את הקליפים ב4 שנים האחרונות. ואני חושב ששם נולד הסרט, כי הוא אמר שהוא כל כך היה מעורב בתוך המשפחה הזאת, שהוא איכשהו רצה לעשות משהו סביבה, סיפור הזה של, של המשפחה, ואכן כל משפחת חיים מופיעה בסרט בתור עצמה. לאבא קוראים מוטי, אז לאבא של אלונה קוראים מוטי, ומגלם אותו מוטי חיים, ואימא דונה, ושתי האחיות, וכל הבית הזה של משפחת חיים, שהיא משפחה ישראלית, לוס אנג'לסיאנית. האבא מוטי חיים היה שחקן במכבי יפו, ממוצא בולגרי כמובן, כי זה מה ששחקנים בשנות ה-70 במכבי יפו היו. את זה אני יודע כי ראיתי את השכונה שלנו של אורי זוהר מ-1968, וגם את השם אורי זוהר אני עוד רגע אזכיר שוב, שזה סרט על מכבי יפו, כן? אז הוא היה שחקן מכבי יפו בשנות ה-70, עבר ללוס אנג'לס, לאמריקה, ב-1980, היה מתופף בלהקה, ובעיקר עסק בנדלן, כנראה בהצלחה, והבנות שלו הולכות לא בדרך הנדלן ולא בדרך הכדורגל, אלא הפכו למוזיקאיות, כולל מתופפות, אם ראיתם את הקליפים שלהם, זה גם מנגנות בכל הכלים, וגם יופי של מתופפות. להקה מקסימה, שאני מכיר בזכות פול תומס אנדרסון, וכל הלהקה בפנים, אבל אלנה חיים מקבלת את התפקיד הראשי בתפקיד אלנה. וזה העניין שתפס לי את הראש בסרט הזה. מעבר לסיפור הזה של תעשיית הקולנוע והחלומות, ואנשים שרוצים להצליח באמריקה, רוצים להצליח באיזשהו סוג של משהו שיפרסם אותם, לא רק רוצים להצליח מסחרית, אלא גם שידעו שהם קיימים בעולם, אז כל זה נמצא שם, אבל יש משהו בסרט הזה שהוא מאוד מאוד ישראלי. עכשיו, אין לי מושג אם פול תומס אנדרסון אי פעם ראה סרט ישראלי, אבל אם הוא דמיין לעצמו איך נראה סרט ישראלי, אני חושב שהוא קלה בול. יש משהו נורא ישראלי בסרט הזה, באור שלו, באופן שבו פול תומס אנדרסון מצלם, בזמן האחרון מצלם בעצמו, יש לו פה שותף, הוא כנראה שעושה את האופרייטינג, אבל הוא הדירקטור הפוטוגרפי של עצמו, הסרט סובל מחשיפת יתר, אבל יש בזה משהו מהמם, א', כי זה נראה כמו הסרטים של שנות ה-70, וב', כי זה פתאום הופך את לוס אנג'לס למין סוג של תל אביב, עם אור השמש הנורא נורא בוער שיש שם. יותר מזה, יש משהו בסרט הזה, שמתרחש ב-1973, שהזכיר לי, יש רגע שהוא אפילו מאוד מאוד ספציפי, את מציצים של אורי זוהר. פשוט כי יש שם סצנה שבו אלנה מציצה על גרי, עושה משהו עם בחורה, לא ברור אם מתמזמז או ממש סקס, אבל כי רואים רק אותה מציצה בו, וזה שוט די ארוך, ברגע די ארוך בסרט שבו רואים אותה מציצה אליו, ומקנה בו, או מקנה בה, גם האופן שבו זה מצולם, גם הפרמי, וגם איזשהו סוג של תחושה של חופש, של שני אנשים האלה שכל הזמן רצים, כל הזמן באנרגיה, כל רוצים לעשות משהו, אבל בעצם לא באמת זזים מהמקום שלהם, זה ממש גם לחשוב, האם מישהו, אם לא הראה לפול תומס אנדרסון למציצים, לפחות סיפר לו על הסרט הזה, כי, וואו, אז אני חושב שיכול להיות שפשוט קלט משהו מההוויה של ישראל, תל אביב, שנות ה-70, איזשהו סוג של חופש, איזשהו סוג של ההפך מפוריטניות שהפיינה את ישראל של שנות ה-70, ומשהו ניזון פנימה, או סתם אסוציאציה פרטית, בסרט שבו יש דיאלוגים בעברית, והגיבורה אומרת לסוכנת שחקנים שרוצה להתקבל לסוכנות שלה, שהיא מדברת עברית ויודעת קרב מגע. כי אבא שלה היה בצבא הישראלי, ושם כולם יודעים לעשות את זה. אז הישראליות בסרט הזה היא משמעותית, וזה לא רק ישראליות, זה ישראליות ומשפחתיות. עכשיו בואו נחשוב על כל הסרטים האחרים של פול תומס אנדרסון, על הדמויות שלו והיחס של דמויות שלו למשפחה. אני רואה בדמויות שלו, או שאנחנו לא יודעים כלום למשפחה שלהם, או שלהם משפחה, או שמשפחה, או שהם מנוכרים למשפחה שלהם, או שהמשפחה שלהם היא משהו טראומטי עבורם. אני זוכר, באמת בשליפה, שני סרטים שבהם המשפחה היא נושא דומיננטי ומשמעותי עבור הגיבורים ועבור הסרט. וזה מוכה אהבה, המשפחה של אדם סנדר, והסרט הזה, ליקריץ פיצה, המשפחה של אלן החיים. כי לגרי אין ממש משפחה. יש אבא שלו יודעים איפה הוא, ויש אמא של כמעט ולא נמצאת. היא כל הזמן עסוקה ונמצאת במקום אחר, והוא צריך להיות בעצם האח הגדול והאבא לאחיו הקטן. המשפחה היחידה שיש לו היא משפחה של 18 אחים ואחיות בסרט שהוא עשה עם עוד 18 ילדים, שבתפקיד הראשי משחקת לוסיל בול, פעם ראשונה. בסרט לא קוראים לה לוסיל בול, כנראה ענייני רשות וזכויות, קוראים לה לוסי דוליטל, אבל הסרט שמדברים עליו הוא סרט שעשתה לוסיל בול, ושהוא סרט על בני זוג שמגדלים ביחד ביניהם, 18 ילדים, וזו המשפחה שיש לו. כלומר, המשפחה היחידה שיש לו היא משפחה קולנועית, שבה גם הוא צמח וגדל יותר מדי, וכבר לא רוצים שהוא יהיה חלק ממנה. אבל לה יש משפחה מאוד דומיננטית עם אחיות חטטניות, ולאדם סנדלר הייתה משפחה עם אחיות חטטניות, ובשני המקרים, הנושא של היהדות, במקרה של אדם סנדלר והישראליות, במקרה של משפחת חיים, הם אלמנטים בתוך הסיפור. בואו נדבר רגע על הצד המשפחתי. הצד המשפחתי זה שכמעט כל בחירת ליהוק שראיתי, היא איכשהו קשורה לעולם הזה של פול תומאס אנדרסון. למשל, זה שהוא עובד עם הבן של פיליפ סימור הופמן, ששיחק איתו גם במאסטר וגם במגנוליה וגם במוקי אהבה, בתפקיד קטן. הבן של טד דמי מופיע בתפקיד קטן. טד דמי גם במאי, אז יש פה הרבה בנים של במאים. וכמו פיליפ סימור הופמן, גם טד דמי באמת צעיר מדי, מיותר מדי סמים, אלכוהול, בעיות בריאותיות, שנגרמו כתוצאה מסמים ואלכוהול. הבן של טים קונווי מופיע, הוא הבמאי שעושה לו אודישן. לטים קונווי, קומיקאי, שהיה פרטנר של אבא של פול תומאס אנדרסון, פרטנר קומי, אבא של פול תומאס אנדרסון, היה וואנאבי, רצה להיות שחקן, להתפרסם בתור דמות שנקראת גולארדי, ככה נקראת חברת ההפקה שלו, של פול תומאס אנדרסון, שמנחה, מגיש סרטי אימה בטלוויזיה בשעות לילה מאוחרת, ואחר כך נהיה קריין עם קול שבשנות ה-70, כולם הכירו את הקול שלו, כי הוא הגיש את הפרומואים של רשת ABC. אבל הייתה תקופה שהיה לו תוכנית משותפת עם טים קונווי, שטים קונווי אחר כך התפרסם הרבה יותר מארני אנדרסון, שהוא אבא של פול תומאס אנדרסון. אז טים קונווי הבן משחק בסרט של הבן של ארני אנדרסון. הבנות שלו, של אנדרסון ושל מאיה רודולף, הבת של סטיבן ספילברג מופיעה בתפקיד קטן שם בשירותים במסעדה היפנית, בתפקיד של בחורה שקוראים לה פריסבי. האבא של ליאונרדו דיקפריו מגלם מוכר, את האיש שמוכר לגרי את מזרון המים הראשון שלו. זה מעניין, כי אבא של קופר הופמן גילם מוכר מזרונים במוקי אהבה. ואבא של ליאונרדו דיקפריו מגלם מוכר מזרונים בליקריץ פיצה. שון פן מופיע, ושון פן הוא האח של מייקל פן, שהיה המלחין של הסרטים הראשונים של פול תומאס אנדרסון, והבן זוג של איימי מן, שכתבה את השירים למגנוליה, ואח של קריס פן, שגם הוא, כמו פיליפ סימור הופמן, וכמו טד דמי, מת צעיר מדי, בגלל סמים, אלכוהול, ובעיות בריאותיות שנובעות מזה. ושון פן ומייקל פן וקריס פן, כולם, אבא שלהם הוא יהודי. ופה מגיע הצד היהודי שגולש לצד הישראלי. מאיה רודולף, אבא שלה יהודי. פול תומאס אנדרסון, קראתי אצל אמיר בוגן בוויינט, אין לו שום קשר ליהדות, הוא אירי נוצרי, אבל איכשהו, המלחין שהוא עבד איתו, בתחילת דרכו, אבא שלה יהודי, אשתו, אבא שלה יהודי, עכשיו, אבא שלה, דרך אגב, נשוי ב-30 השנים האחרונות למוזיקאית יפנית שקוראים לה קימיקו. עכשיו, כשתראו, או אם ראיתם את הסרט, אז זה קורע מצחוק, כי זה מסביר את אחת הבדיחות הכי נפלאות שיש בסרט, אבל תמוהות. אבל ברגע שמבינים שלאבא של אשתו יש אישה שנייה ב-30 השנים האחרונות שהיא מוזיקאית יפנית, אז מבינים שיש פה מן הסתם איזושהי בדיחה פנימית משפחתית. ואז צריך לראות איך ריצ'רד רודולף, אבא של מאיה רודולף, גם הוא מהווה השראה לכל הסצנות שיש בסרט. בני ספדיה, הזכרתי אותו, הוא מגלם את ג'ואל וואקס, אז הוא הבן, הוא לא הבן, הוא האחיין של משה ספדיה, אדריכל מאוד מפורסם בעולם, ישראלי-קנדי, ואיזה עוד חיבורים, ג'וני גרינווד, המלחין בסרטים האחרונים של פול תומאס אנדרסון, כולל בסרט הזה, נשוי לישראלית, וג'וני גרינווד חיבר בין פול תומאס אנדרסון ובין שי בן צור, שג'וני גרינווד הפיק לו את האלבום שלו, ופול תומאס אנדרסון ביים סרט תעודי, על שי בן צור שהוא מוזיקאי ישראלי, ולבסוף משפחת חיים, שאיתה הוא עובד בארבע השנים האחרונות, והוא ממש אומר שהוא מאוד התחבר לכל המשפחה הזאת. אז איכשהו בתוך כל הדבר הזה, אני חושב שהמנטליות הישראלית, הוא קסמה לו, מצא חן בעיניו, ויש משהו באמת שאני חושב שאפשר לראות את הסרט הזה כסרט שמדבר על, על, על נער כל אמריקאי, גרי, ובחורה שהיא יהודיה ישראלית, ואיכשהו החיבור הזה הוא קצת מין משל על, על, על ישראל, ומבחינתי על, על, על יחסי אמריקה וישראל, הוא כל מה שהוא מתעניין זה בעסקים, ולהצליח, ולמיזם הבא, ולעוד כסף, ולביזנס, והחלום האמריקאי, והיא כל הזמן מנסה לתת לו קונטקסט, מקריאה לו את העיתון, ומסבירה לו, והנה ההסבר למה הסרט הזה מתרחש ב-1973, שיש אמברגו של מדינות ערב, מדינות אופק, אמברגו נפט על אמריקה, ושאר מדינות עולם, וספציפית על, לצורך הסיפור שלנו, על אמריקה, והאמברגו הנפט הזה, וזה נאמר בסרט, רואים דיווח בטלוויזיה שהמדינות ערב אומרות שהם לא יחדשו את הספקת הנפט למערב, עד שישראל לא תיסוג מהשטחים הכבושים. עכשיו, הסיבה האמיתית היא שב-1973 פרצה מלחמת יום כיפור, ואמריקה מכרה נשק לישראל נגד מצרים. בשעה שהסובייטים מכרו נשק למצרים ולסורים ולאזור הזה. אז זה היה הקטליזטור לדבר הזה, אבל לא משנה אם בגלל מחירת הנשק או השטחים הכבושים, היה נוצר לחץ ערבי באמצעות הנפט על אמריקה, כדי לגרום להם לנתק או להשפיע על ישראל, או לא למכר להם נשק, או להשפיע להם לסגת מהשטחים הכבושים. אז היא נותנת לו קונטקסט, והיא מסבירה לו שהוא מוכר מיטות מים שעשויים מויניל, והויניל עשוי מנפט, כלומר שהדבר הזה לא רק ימנע מהמכוניות שלהם לנסוע, אלא יערוס להם את העסק כולו, לא יהיה להם יותר מיטות מים למכור, והוא יצטרך לחשוב על עסק חדש. עכשיו, שם הסרט, ליקריץ פיצה, אין ליקריץ ואין פיצה בסרט, האמת שגם אין תקליטים, אבל ליקריץ פיצה זה שם של רשת חנויות תקליטים. האוזן השלישית, כלומר, זה כמו שיעשו סרט בעוד 50 שנה, שיקרו לו האוזן השלישית. רשת חנויות תקליטים מלוס אנג'לס, שפול תומאס אנדרסון מאוד אהב, וזה כינוי לתקליט. פיצה מליקריץ, זה פיצה שחורה, זה תקליט, וממה עשוי תקליט? מויניל. כלומר ש... משבר הנפט או אמברגו הנפט ישפיע לא רק על המחירות של או על הייצור של מיטות מים מויניל, אלא גם על תקליטים. אז זה משתמע מהסרט, זה לא נאמר בו, שאולי זה מופיע בסצנה שלא נכנסה לסרט, אולי תופיע בדיליטד סינס, זה הסבר לשם של הסרט וההשפעה של אמברגו הנפט על ייצור התקליטים ב-1973. אז כל הדברים האלה שהופכים את זה ש נערה ישראלית או ממוצא ישראלי ונער כל אמריקאי שהוא קצת קלולס אבל מאוד אמביציוזי, ובתוך זה האמברגו הנפט של אמריקה בגלל ישראל, על אמריקה בגלל ישראל, יש פה איזשהו סיפור שאני חושב שהוא גדול יותר מרק סיפור אהבה בין נער מבוגר ואישה צעירה בלוס אנג'לס, ליד עיר החלומות, אלא משהו שהוא גדול, שהוא מנסה ללכוד פה איזשהי סוג של, לא יודע, איזשהו סוג של סנטימנט ישראלי, ואני חושב שהוא עושה פה הצדעה די מדהימה, אני חושב, הרגשתי, לאיזשהו סוג של, אני יודע, הוויה ישראלית, טמפרמנט ישראלי, היא נורא, היא דמות נהדרת, ואלן לחיים גלם אותה נהדר, היא חוצפנית, היא ישירה, היא בוטה, היא לא פריירית, היא נותנת סתירות, היא דוחפת, דוחפים אותה הרבה, והיא דוחפת בחזרה. וזה באמת, זה מקסים. הסרט הזה, ואני כרוך אחריו, אני מרגיש שפול תומאס אנדרסון יודע שאני אוהב, או שבישראל אוהבים את הסרטים, אבל אני גם באופן אישי אוהב את הסרטים שלו, וקצת נתן לנו איזשהו סוג של מין ולנטיין כזה, כן? גרי ולנטיין שלו, קחו ישראל, אני אוהב אתכם בחזרה, אתם חמודים נורא, אתם ממש מוצאים חן בעיניי. אז, וכאמור, הפסקול, שכולו שירים מתחילה שנות ה-70, מ-71 עד 1973, גולש גם ל-1974, והנוכחות של הרדיו מאוד דומיננטית בסרט הזה. ויש פה גם להיטי רדיו וגם ממש יצירות מופת, ולכן מתוך Band on the Run של פול מקארטני ווינגס, הנה פול מקארטני עם Let Me Roll It.
I can tell you how I feel. My heart
בקיצור, ליקריץ פיצה של פול תומאס אנדרסון, ראיתי אותו, זה הסרט האחרון שראיתי לשנת 2021, והצלחתי ברגע האחרון לדחוף אותו לרשימת סרטי השנה שלי. לכן, אם שמעתם את התוכנית של סיכום השנה שהייתה לפני שבועיים, אז הסרט לא מוזכר שם, אבל אם תיכנסו לבלוג, לסינמסקופ, לסיכום השנה, אז תראו שהצלחתי לדחוף אותו פנימה. בכל זאת, בצדק, אחד, בסרט ששווה את ליבי, אני מת עליו, והשוטים המפותלים. נעבור הלאה. כי אני צריך להזכיר את לוסיל בול פעם שנייה בתוכנית, הבטחתי ולכן הקיים. הסרט הזוג ריקרדוס, Being the Ricardos, זמין לצפייה באמזון פריים וידאו, שירות סטרימינג, משירותי הסטרימינג שזמינים לצפייה בארץ, שהם לא נטפליקס. אז יש עוד סרטים, יש עוד סטרימינג. בשבוע הבא נדבר על אפל טיווי פלאס, למשל. אז שימו לב שיש עוד דברים שהם לא נטפליקס. ושם זמין לצפייה הסרט החדש של אירון סורקין כתסריטה וכבמאי. עוד מישהו, עוד יוצר שאני מרגיש שאני מבין אותו. העולם קשה עם אירון סורקין, כי יש בו איזשהו סוג של, יש בו משהו שהוא מבחינה צורנית כל כך בולט ובוטה, איזשהו סוג של, אני אקרא לזה מניירה, למרות שזה לא מניירה, האיש כזה מאוד אוהב תסריטים דברניים, מאוד אוהב נאומים. אני מאוד אוהב נאומים בסרטים, מאוד. אני יודע שבכיתות לתסריטאות ובסדנאות כתיבה זה נחשב לא טוב. אני מאוד אוהב אנשים שעושים מונולוגים ושנועמים ושמדברים ושמנסחים את עצמם, ואני אוהב גם שאני שומע את התסריטאי מדבר מבעד לקולו או קולה של הדמות. כי זה מסביר לי למה אירון סורקין מחליט לעשות סרט על לוסיל בול. שהוא לא ממש ביוגרפיה, למרות שהוא גם קצת כן. Being the Ricardos מספר על שבוע בחייהם של לוסיל בול ודזי ארנז, בני הזוג שעמדו גם כמפיקים וגם ככוכבים של הסיטקום האמריקאי הכי פופולרי של שנות ה-60, I Love Lucy. אין אמריקאי שלא מכיר את זה, אני לא יודע, לא חושב שבארץ אי פעם זה תפס איזושהי אחיזה, הסיטקום הזה, אבל באמריקה, כמו שמוסבר בתחילת הסרט, כל פרק ראו 60 מיליון איש, אין מספרים כאלה, מאז שנות ה... רק לסופרבול יש עדיין את המספרים האלה. פעם גם לאוסקרים היו את המספרים האלה, אבל אין יותר, זהו. כל פרק ראו 60 מיליון איש, זו הייתה התוכנית הכי נצפית בימי שני, בשנות ה-60, ובעת צילומי העונה השנייה, פתאום מתפרסמת ידיעה רכילותית, שלוסיל בול נחשדת בתמיכתה בקומוניזם, במפלגה הקומוניסטית, ושהיא נחקרה על ידי הוועדה לחקר, הוועדה שרדפה את הקומוניסטים, כן, מה שקראו הוועדה של מקארתי, זה היה בשנות ה-50, זה כבר בשנות ה-60, אבל הם המשיכו לפעול ולחקור אנשים, בייחוד אנשים בתעשיית הבידור, שנחשדו בחברות במפלגה הקומוניסטית, והשמועות האלה איימו למוטט את האימפריה הזאת של לוסיל בול. אז בהתחלה נדמה שהוא רוצה לעשות סרט על cancel culture, על זה שחושדים בך במשהו שעשית, ולכן יש סיכוי שתאבד או תאבדי את העבודה ואת המעמד, ולא משנה כמה אתם מצליחים, ביום אחד פשוט לא ידברו לכם יותר. ככה זה נדמה בתחילה, למרות שזה פרוספקט בעייתי, כי כאילו, זה לא אותו תרחיש, אבל אז מסתבר שזה לא הסיפור, אלא זה סיפור של איך אישה ובן זוגה המאגר מקובה, הצליחו בניגוד לכל מה שקורה מסביב, להיות כל כך משמעותיים ודומיננטיים ועצמאים בתוך תעשיית הטלוויזיה האמריקאית, שלא הייתה בעד נשים, ובוודאי לא הייתה בעד מאגרים, אבל שניהם הצליחו להיות מספיק חשובים ויצירתיים ומצליחים, כדי לגרום לראשי CBS להקשיב להם וללכת ולעשות מה שהם אומרים. ואני חושב שבסופו של דבר, זה הסרט, על איך צוברים, איך תופסים את המעמד הזה של אנשים שאין להם, שהם נחשבים מוחלשים בתעשייה הזאת, ודווקא כן גורמים לאנשים, וגם מה עומד בדרכם, מה המכשולים עומדים בדרכם של האנשים האלה, גם בתוך ההצלחה שלהם, גם מהאנשים האלה. ניקול קדמן וחוויר ברדם בתפקידים הראשיים. עכשיו אני אגיד פה משהו, אני מודה שלקח לי זמן להיכנס לסרט, הוא מתחיל לאט, לא לגמרי הבנתי מה אירון סורקין רוצה ממני, נגיד 20 דקות הראשונות, אבל עם הזמן הסרט תפס אותי, אני גם, אני לא חסיד גדול של I Love Lucy, אני לא, זה הרבה לפני זמני, ואני לא הייתי מאלה גם שיש לי איזושהי נוסטלגיה לטלוויזיה האמריקאית מה-60s. אז לא היה לי פה איזשהו טריפ נוסטלגי, ולא זה, ואני יודע שניקול קידמן, אולי בהתחלה, לא הבנתי איך היא דווקא מגלמת את לוסיל בול, אבל משהו שם בסופו של דבר תפס אותי, כולל ניקול קידמן, שאני חושב שהוא רצה מניקול קידמן, לא הייתה את הצד המצחיק של לוסיל בול, אלא הצד הרציני והנוגע ללב של לוסיל בול, והיא נורא נוגעת ללב. והיא שבתה אותי, אני ממש כזה באיזשהו רגע, שהבנתי את הדמות שלה, הבנתי גם את הליהוק שלה, והבנתי את זה, שהתפקיד שלה היא לא להצחיק, התפקיד שלה הוא א', לגרום לנו להבין שלוסיל בול הייתה גאונה קומית, שידעה לדמיין בראשה סיטואציה קומית שמתאימה לה, ואתה מתאימה לסיטקום שלה, ושהיא עושה, והיא יודעת לדמיין את זה, ואז ליצור את זה, אבל היא גם ידעה להתפשר, כלומר, אנחנו רואים את הדברים שהיא רצתה לעשות, ואת ההבנה שזה יותר טוב ממה שבסופו של דבר נכנס לפרק, ואת הפשרה שנעשתה בדרך. אז הוא כן מעניק לה איזשהו סוג של פדיסטל של גאונה, ואהבתי את ניקול קידמן בתפקיד הזה. והתלאות, ובתוך זה יש גם את סיפור ההיכרות וההתאהבות של בפלשבקים של לוסיל בול ודזי ארנז, שלא יודע אם הוא היה חשוב לי, אבל יש משהו בעולם הזה שאני חושב שאירון סורקין יודע לכתוב כל כך טוב, של מאחורי הקלעים של טלוויזיה. הרגשתי שזה קצת מפרק כפול של סטודיו 60, מאחורי הקלעים של צילומים של פרק אחד בסיטקום, מאוד מצליח. וכל כל מה שקורה מסביב, סביב התסריטאים, המאבקים על קרדיט, מאבקים על האם התוכנית תעלה לשידור או לא תעלה לשידור, מה לעשות עם, איך להגיב לרכילויות שמתפרסמות. הרכילויות שמתבררות שהן אמיתיות, אחד הדברים שצריך לשים לב בסרט הזה, זה שכל מה שכתוב בעיתונות, כל מה שדווח בעיתונות הוא אמת. כלומר, זה לא סרט על פייק ניוז. לאירון סורקין יש הערכה מאוד גבוהה למקצוע העיתונות והתקשורת, ולכן יש שם טעויות, ויש שם דברים שאולי יוצאו מהקשרם וכל זה, אבל כל כותרת שמתפרסם בסופו של דבר היא נכונה, ואיך מתמודדים עם הדבר הזה, ולהגיד, רגע, הדברים שעשיתי, ושהם מוגדרים כחטא גדול, אולי הם לא חטא, אולי הם בסדר, אז יש גם את העניין הזה של היחס של אנשים מפורסמים עם התקשורת, ועם עם הצורך להסתיר דברים בביוגרפיה שלהם, מהתקשורת, ואיך הביוגרפיה הזאת משפיעה על המשך הקריירה שלהם. אז זה לא הסרט הכי מהודק שלו, אבל אני חושב שאף פעם לא באתי לאירון סורקין בשביל הידוק, כי אני רוצה שהוא יכתוב כזה בפרי פורם, שירוץ עם זה. אבל בסוף הסרט ריגש אותי, עניין אותי, ריתק אותי, הוא לא הסרט הכי טוב שאירון סורקין כתב, הוא לא בסך הכל הסרט השלישי שהוא מביים, אבל אני כן ממליץ עליו, אמזון פריים, Being the Ricardos, גם אם לא מכירים את לוסי לבול ודזי ארנז ואת הסיטקום I Love Lucy, הנושא הזה של אחורי הקלעים דווקא ב-60s ודווקא בעניין הזה של אמריקאים וקומוניסטים, כן קומוניסטים, לא קומוניסטים, ואיך מעבירים חזון של יוצרים, ויש שם הברקות, הוא יודע לביים. יש שם רגעים מאוד יפים בסרט. אז בסופו של דבר אני ממש בעדו. כמעט מסיימים. הערה לסיום. שני סרטים שתהיתי אם להרחיב עליהם או לא להרחיב עליהם, אני לא ארחיב עליהם, שני סרטים מתוך סדרה. מטריקס, התחייה, וקינגסמן, ההתחלה. קינגסמן הוא סרט שלישי בסדרה שמביים מתיו וון, ומטריקס התחייה סרט רביעי בסדרה שמביים את לנה וושאובסקי, עכשיו לבד ולפני זה עם אחותה לילי וושאובסקי. שני סרטים שמאוד אהבתי את הפרקים הראשונים שלהם, קינגסמן חיבבתי, משהו בוון במאי כיפי, ובסרטים החדשים לא הבנתי מה הם רוצים ממני, ובעיקר הייתה לי תחושה שהם לא אוהבים את הדמויות שלהם יותר, הם רוצים כבר להיפטר מהפרנצ'ייז הזה, והם יעשו הכל כדי להשמיד אותו. ולכן, למרות שנהניתי מרגעים, אני מרגיש שהסרטים האלה בסופו של דבר היו מיותרים עבורי. עד כאן סינוס קובר עד הקצה, אחריי גל אפלרויט, השעה 10 בבוקר, אני לא יודע מה אצלכם, ואנחנו ניפגש פה, אני חושב, בשבוע הבא, נכון? יאללה, סינוס קובר עד הקצה, סוגרים.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.